פרק א', למידה. מהי למידה? מפתיע שלשאלה כה פשוטה אין תשובה אחת. הרי כולנו יודעים מהי למידה, לא? בואו נתחכם מעט. האם כלב אשר יודע להחזיר מקל שמושלך הרחק, או יושב עם אמירת המילה ארצה, עבר תהליך של למידה? התשובה הפשוטה היא כן. אם כך, מה מונע ממנו להמשיך וללמוד דברים נוספים, כמו מתמטיקה, או פיזיקה, או ספרות? למידה היא תהליך מורכב המתרחש במוח. כשירים נוירונים נוצרים, ואותם נתיבים עצביים אשר נוצרים עם היווצרות הקשרים במוח, הם מעין דיסק השיח אשר עוצר בתוכו את המידע הנלמד. נוכל להמשיל זאת לכבישים חדשים שנוצרים בין מקומות שונים. ככל שהלמידה משמעותית יותר, כך הכביש מתרחב והופך לאוטוסטרדה, וככל שהוא כביש צר ולא משמעותי, כך הוא מתפוגג עם הזמן. תהליך הלמידה, למרות שהוא נראה פשוט, לכאורה, נחקר במשך עשרות שנים, ולאורך הזמן התפתחו אסכולות שונות הנוגעות לתהליך המתרחש במוחנו בעת למידה. כבר בשלב זה חשוב להבין שבמוח מתרחשים שני תהליכים שונים זה מזה, אך קשורים לזה לזה. תהליכים לוגיים, שכליים, אשר מתבטאים בקשרים עצביים מבוססי חשמל, כלומר נוירונים, קשרים נוירונים, ותהליכים רגשיים שמשלבים כימיקלים המופרשים מהאמיגדלה, שהיא רכיב קטן בגודל של שקד הנמצא במרכז המוח, כשאנו מתרגשים מופרש אדרנלין, כשאנו שמחים מופרש סרוטונין ועוד. לכאורה, קיימת הנחה סמויה שאין קשר בין למידה ורגשות, אך מחקרים מעידים על כך שלתחושות הלומדים בעת ביצוע פעילות אקדמית יש השפעה ניכרת על המוטיבציה שלהם, המחוברות ועל ההישגים. ועוד יתרה מכך, מערכת יחסים טובה בין המורה לתלמיד משפיעה אף היא על המחוברות ועל ההישגים. תחשבו על עצמכם בסיטואציות בהן התחושה שלכם חיובית או נעימה. אתם מחוברים וקשובים יותר. הפעילות הכימית המתרחשת באמיגדלה והפעילות החשמלית של המוח החושב שלובים זה בזה, בעיקר בהיווצרותן של התניות. המוח החושב מאבד את המידע המגיע אליו, ובהתאמה מפריש כימיקלים אשר גורמים לנו להרגיש. אמחיש זאת על ידי הדוגמה הבאה. אם נעמוד באמצע היער ופתאום יופיע אריה, המוח החושב מיד יבין שאנו בבעיה. האמיגדלה תפריש אדרנלין, אשר יסייע לנו לרוץ מהר יותר על מנת שנוכל להימלט. לא בכדי, ספורטאים משקיעים הרבה בתהליכים רגשיים על מנת לשפר את ביצועיהם. הרגשות הם פרשנות של אירוע עובדתי. רבים מכירים את המונח אפרת, ראשי התיבות של אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. הרגשות הם עניין סובייקטיבי לחלוטין. ניקח דוגמה ממחישה זאת. כשמישהו נכנס לחדר ואומר שלום, חלק יפרשו זאת כמחווה וירגישו טוב. אצלם המוח יפריש סרוטונין. אחרים עשויים להניח שהוא אנטיפט כי הוא אפילו לא הפנה מבט, ואז להרגיש אי נוחות. אצלם יופרש קורטיזול. בפועל, הוא לא נחמד ולא אנטיפט, הוא פשוט נכנס ואמר שלום. איך כל זה מתקשר ללמידה? לרגשות השפעה רבה עלינו ועל יכולת הזיכרון שלנו. רגשות הן מרכיב קדמוני אשר נועד לשפר את יכולת ההישרדות שלנו באמצעות הכימיקלים המופרשים במוח. הזיכרון ארוך הטווח אשר מקושר לרגשות מן העבר מאוחסן באזור האמיגדלה, ולמעשה שם עובדות ההתניות אשר מופעלות על ידי הרגשות שלנו. חתול, אשר הוסע ממנו האמיגדלה, עשוי שלא לפחד ממכונית מתקרבת ולהידרס. באותה מידה, לעולם לא נשכח שאין לגעת באש בוערת, צרובה בנו ההרגשה הכרוכה בכאב המלווה בקביעה. לרגשות תפקיד חשוב ביותר באחסון המידע, התמעתו ושליפה מהירה שלו. בהמשך אדבר על הכלים המאפשרים לשלב רגשות בלמידה, ועד כמה הטכנולוגיה יכולה לסייע בכך, או לחליפין, היא מוגבלת למשל בלמידה בקורס מקוון. מכאן ניתן להסיק כמה חשיבותה של הלמידה החווייתית מבוססת הרגשות רבה. טכנולוגיה מאפשרת להעצים רגשות, למשל בקולנוע. אך גם ויכוח לוהט בין לומדים בעת למידה בחברותה יכול לתרום לכך. לא בכדי הדת היהודית קידשה במשך שנים למידה מהסוג הזה. התפלפלות והעמקה לרוב מתרחשים בעת למידה אקטיבית שבה הלומד מבצע פעולה המשלבת מעורבות רגשית, להבדיל מלמידה פסיבית שבה מישהו דוחס ללומד את החומר. לומדה ממוחשבת בה לומד משנן תוכן ילמד היא איננה למידה אקטיבית. ישנה נטייה שגויה לחשוב ששימוש במחשב בלמידה הוא בהכרח חדשני. זה לא תמיד נכון. ככל שהלמידה משמעותית יותר, כך הקשרים הנוירוניים הנתבים במוח חזקים יותר וישארו לאורך זמן. יחסון מידע באופן שהוא לא נבנה כתבנית או עיקרון יתפוגג מהר יותר ממידע שיש מאחוריו לוגיקה או תהליך רגשי. התעמקות בחומר הנלמד ועיסוק אקטיבי בו בשילוב של רגשות מייצרת קשרים נוירונים בעלי עוצמה גבוהה יותר. ישנן תיאוריות רבות העוסקות בלמידה. למידה מתרחשת באופנים שונים בהתאם למאפיינים שונים של התוכן הנלמד, הייצוג שלו ואופן העברה. כולנו מסכימים כי ניתן ללמד נושא מסוים בדרכים שונות, ולכל דרך היתרונות והחסרונות שלה, ולכל לומד מאפייני הלמידה האפקטיביים ביותר בעבורו. למידה באמצעות חקר היא משמעותית יותר, אך צורכת זמן רב יותר. למידה פסיבית במורה מכתיב את החומר היא מהירה ויעילה במרכאות, מבחינת המערכת, אך היא פחות משמעותית עבור הלומד. למידה ביהביוריסטית. הלמידה הביהביוריסטית מקורה מהמילה behavior, התנהגות. היא משלבת שני רכיבים בסיסיים. קלט, מה שנכנס למוח, ופלט אשר יוצא ממנו, כתוצאה מכך, ממש בדומה למחשב. המדידה של הלמידה הביהביוריסטית היא של שינוי התנהגותי אשר התרחש לאחר הלמידה. למידה ביהביוריסטית אינה עוסקת במשמעות של החומר הנלמד, ביכולת היישום של המידע הנלמד או בהבנה שלו, אלא בשינוי ההתנהגותי שהוא גרם לו בלבד. זהו מאפיין הלמידה הפרימיטיבי ביותר אשר מתרחש כל העת אצל בעלי חיים כמו גם אצל בני האדם. אצל בעלי חיים זה ניכר בהתניות כמו בניסוי פבלוב בו הכלב ציפה לקבל אוכל אם ישמע צלצול הפעמון. אם נתרגם זאת לניסוי בבני אדם, תדמיינו יליד ממרכז אפריקה שמעולם לא למד אפילו מה זו מדינה או אפילו מה זה תאריך, רק אמרנו לו שמדינת ישראל קמה ב-1948. וכשנשאל אותו מתי היא הוקמה, הוא ישיב 1948. הוא לא ידע במה מדובר, מה זה מדינה או מי זה ישראל, תמיד כשנשאל אותו מתי הוקמה מדינת ישראל, הוא יענה 1948. האם הוא למד? כן. הוא למד להשיב על השאלה מתי הוקמה מדינת ישראל, הוא תמיד יענה 1948. למידה ביהביוריסטית תלויה בעיקר ביכולת הזיכרון של הלומד ובהתניות רגשיות או קוגניטיביות, אך לא בכישורי ההבנה שלו. מחשב הוא דוגמה טובה למערכת למידה ביהביוריסטית, קלט ופלט. אם נכתוב תוכנה שכאשר נשאל אותה מתי קמה מדינת ישראל היא תשיב 1948, האם היא יודעת היסטוריה? לא. למידה מבוססת שינון היא דוגמה קלאסית ללמידה ביהביוריסטית. הסיטואציה של המורה המדבר והתלמידים הזוכרים. תלמיד עם זיכרון טוב יקבל ציון גבוה, ולהפך. האם דווקא התלמיד שזוכר את החומר ידע לעשות איתו משהו חדש? לכתוב נייר עמדה? לא בטוח. למידה ביהביוריסטית מזכירה לסרטון נחמד שבו נראה מורה נכנס לכיתה ומציב רשמקול על השולחן. הוא מפעיל אותו ויוצא מהחדר. מיד לאחריו מוצאים התלמידים את הרשמקולים מהתיקים שלהם, מפעילים אותם על מצב הקלטה, ואף הם יוצאים מהחדר. למידה ביהביוריסטית מבוססת טכנולוגיה במיטבה. על עקרונות הלמידה ביהביוריסטית התבססה מערכת החינוך בעת שהוקמה. מורה מדבר אל מול תלמידים, והתפקיד שלהם הוא לשנן ולזכור. התלמידים הטובים יודעים לזכור את החומר הנלמד לפחות עד הבחינה, ואז לשכוח אותו. הפחות טובים שוכחים את החומר הנלמד טרם הבחינה התקיימה. המבחנים המסורתיים התמקדו בוידו שלאחר שנכנס הקלט הוא יוצא במהלך הפלט, בחינה, כפי שהוא נכנס. לכן כה חשובה הייתה הצייתנות והמשמעת של הלומדים. כשמדובר בתהליך למידה כל כך לא טבעי ומנוגד לאופן בו לומד המוח האנושי, צריך משמעת כדי לאכוף אותו. הנזק הנלווה ללמידה ביהביוריסטית מתבטא בלומד שעת-עת מנוון את כישורי הלמידה העצמית שלו. ככל שאתה מתרגל שמאכילים אותך, כך תאבד את היכולת להשיג את האוכל שלך באופן עצמאי. אחת הסיבות לכך שרבים אינם מסיימים קורסים מקוונים, אשר משתתפים בהם ברשת, היא שבוגרי מערכות החינוך אינם יודעים ללמוד לבד, כי הם לא הורגלו לכך בבית הספר או באוניברסיטה. הלמידה נתפסת כמכשול שצריך לעבור אותו, או כדי לקבל ציון או להשיג תעודה, התשוקה לדעת חסרה שם. ישנה טענה שאני שומע לעתים קרובות, חסרה לי המסגרת כתלמיד, אין לי משמעת עצמית. האם כדי ללמוד משהו צריך משמעת? כן, אם הורגלת ללמוד באופן הזה והסקרנות בך קוותה. מדוע הלמידה הביהביוריסטית אפיינה את מערכת החינוך? מסיבה מאוד פשוטה, מה שלא לימדו אותך, לא היה לך גישה אליו, ולכן מה שאיננו בראש כבר איננו קיים. בעידן בו כלל המידע האנושי זמין מהכיס באמצעות מכשיר הטלפון, הלמידה הביוביוריסטית כבר איננה מייצרת ערך משמעותי עבור הלומד, כי המידע ממילא נמצא בכיס שלו.